צהריים טובים. אז אנחנו בעזרת השם יתברך מתחילים, כבר היה שיעור אחד אבל ככה ממש בהתחלה, ללמוד ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי, שאנחנו באופן כללי תמיד חכם גדול שחי לפני בערך 600 שנה. ולפני שככה ניכנס לפרטים, אנחנו מתברר לנו במקורות שספר הכוזרי הוא, הייתי אומר, לא פחות ולא יותר, הוא הבסיס והשס והתנך של כל בניין האמונה שאנחנו מכירים במערל והרב קוק וכל זה, יסודו בספר הכוזרי. כן, אם אנחנו נברר ונראה שבעצם כל היסודות של האמונה שאנחנו, ספר כוזרי, מתחיל מהספר הזה. בשיעור הקודם הראינו, רק ככה בקצרה רק נאמר, שהגאון מווילנה, הגאון מווילנה, הוא בעצם קובע קביעה נחרצת. הדרך העיקרית והיסודית שדרכה אפשר בעצם לבנות את בניין האמונה הוא ספר הכוזרי. ואז נקרא את הדברים, זה מאוד חשוב ומאוד מעניין. מסופר בשם הגאון מווילנה במקום מספר אחד, שהיה מחבב את ספר חובות הלבבות. מי כתב את ספר חובות הלבבות? רבנו מחיי. כלומר, ספר חובות הלבבות זה ספר מאוד שיטתי שמסביר את הסוגיה של שכר ועונש ומצוות והרבה הרבה 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 עקרונות. ומסופר שהגר"א אמר, תלמדו ספר חובות הלבבות, זולת שער האיחוד. ובמקום שער האיחוד היה אומר שילמדו ספר הכוזרי הראשון, שהוא קדוש וטהור ויקרא אמונת ישראל ותורה תלויים בו. יש כאן דבר הדרכה מכוונת ומוגדרת של הגאון מווילנה, שבוא נאמר לא, בוא נאמר בצורה עדינה, מבחינתו ספר האיחוד, סליחה, שער האיחוד בספר חובת הלבבות, אומר לא ללמוד את זה בצורה, באופן ראשוני. לא שהוא נגד הספר הזה, אבל בוא נאמר קודם כל ללמוד ספר הכוזרי. מה זה שער האיחוד? שער האיחוד זה בעצם שיטה לברר מהי אמונה. ואומר רבנו חיי דבר מאוד מאוד פשוט. מה זה נקרא אדם מאמין? יש מצווה להאמין. איפה כתוב בתורה להאמין? מה? פסוק, איפה כתוב בפסוק שצריך להאמין? יש הרבה פסוקים, אבל בדברים למשל כתוב וידעת היום, מה המשך? והשבותה אל אביך כי השם הוא האלוקים השמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. מה? או אומר רבנו חיי שיטתו שלהאמין זה הוכחות שכליות. שימו לב, הוכחות שכליות שיש בורא עולם, שיש שכר ועונש, שיש מתן תורה, שעם ישראל הוא עם סגולה. מה זה הוכחה שכלית? הכוונה שמה שנקרא ברמת ההבנה הפילוסופית, ברמת השכל, ברמת ההבנה שלך. וככל שאתה יותר מבין ויותר ברור לך שיש שכר ועונש ושיש בורא עולם, אז ככה אתה יותר מאמין. ובעצם הוא אומר דבר מאוד מאוד פשוט. כל החולשות של האדם באמונה, במצוות, נובע מהעובדה שהידיעה שלו היא לא ידיעה רצינית. תן דוגמה הכי פשוטה, כבר אני נוהג להגיד אותה. אם אנחנו היינו ודאים 1000% שבורא עולם כרגע בא, מסתכל, רואה אותנו, איך היינו מתנהגים? כמו שאני עכשיו רואה עמוד, באותו אופן אני רואה את בורא עולם עיניי. בוודאות גמורה גמורה, 100%. אומר רבנו מחיי, ההתנהגות שלנו לגמרי אחרת. אומר רבנו מחיי, ההתנהגות שלנו בנויה על זה שגם הידיעות האמוניות שלנו הן רק השערות, קוראים לזה. מה שהשערות? מסתבר שיש בורא עולם, זה לא מוכח. מסורת או כל מיני, בוא נאמר, מדרגות של הבנה, מדרגות של הוכחות לא מוחלטות. אבל אם כמו שעכשיו אני יודע שיש יום 100% שיהיה עונש, נגיד דוגמה, אם הידיעה הייתה כל כך מוחלטת שאם אני עכשיו אגיד לשון הרע יהיה לי עונש, נו, אז מה קורה? היינו אחרת לגמרי. אלא מה? הידיעה שלנו, הבירורי אמונה שלנו, ואיך רבנו מחיי מגדיר מה זה בירורי אמונה? יש לך דף כאן? רבנו מחיי, איך הוא מגדיר מה זה בירורי אמונה? תסתכלו כאן מקום מספר, מספר 2, באריכות הוא כותב את זה, אני לא אקרא את הדברים, הוא אומר בעצם, בשער האיחוד, הוא מסביר, להאמין זה לבנות הוכחות לאמת האלוקית. ודבר מדהים, הוא עושה את זה, מוכיח ממש כמו להבדיל, כמו מתמטיקה. לא יכול להיות שאין בורא עולם, זה ברור שהיה מתן תורה, וכו' וכו'. אלא מה? הוא אומר שיש מדרגות ממאמינים. המאמין הכי גדול זה אחד שברובד, שהוא גם יודע להוכיח שלא יכול להיות, כן, בהוכחה, מה שנקרא, עליך השלילה. הוכחה מוחלטת. נקרא את הסוף של רבנו מחיה, כבר קראנו את זה פעם שעברה, אבל נקרא את הדברים בפנים, בעמודה השנייה בסוף. החלק הרביעי הוא ייחוד אלוקים בלב ובלשון. אחר אשר ידע להביא ראיות עליו, ולעמוד על אמיתת אחדותו מדרך העיון והסברות הנכונות השכליות. וזהו החלק השלם והחשוב שבהם. כלומר, מה זה? זה נקרא מאמין. מאמין זה ידיעה שכלית. והמעלה הזאת אשר הזהיר עליה הנביא באומרו, וידעת היום. מה מדייק, רבנו מחיי? מה זה נקרא להאמין? ידיעה. דרך אגב, מישהו כאן שמע פעם שיעור בהוכחות לבריאת העולם וזה? יש איזה שיעורים מאוד ידועים על הישארות הנשמה, מוכיחים שיש הישארות הנשמה, כל הדברים כאלה, אבל אנחנו לא מכירים, אצלנו אנחנו לא מכירים את הדבר הזה. אנחנו יודעים, מאמינים. את הנקודה הזאת, הנקודה הזאת לא קיימת. בא הרב קוק ומעמיד את, באמת מסביר כאן במקור מספר 3, באגרות הראיה, הפעם שעברה קראנו את זה, עכשיו לא נקרא עוד פעם, הוא בעצם אומר, שיש שתי שיטות עקרוניות במושג, בכלל, בשאלה מה זה להאמין, ואיך לבנות את בניין אמונה, ואיך לגשת לאמונה, ואיך לברר אמונה, שני גישות שונות לגמרי, וכאן באגרת הוא, הרב קוק בעצם נותן הסכמה לספר שאני מעריך בתוכן שלו, זה תוכן של מלחמת עולם נגד רבנו בחיי. כלומר, שמה זה נקרא להאמין? ככל שאתה פחות מבין, מה שנקרא לזרוק השכל. ספר בסגנון ברסלב. והרב קוק, מי שכתב את זה, מבקש הסכמה מהרב קוק. שמה זה נקרא מאמין? אם אתה יודע, זה לא מאמין. מה זה נקרא מאמין? בסגנון של, איך אומרים, זורם עם הדבר, גם אם אני לא בו, גם אם מבחינה שכלית אני לא יודע. זה משהו הרבה יותר פנימי, הרבה יותר זורם, הרבה יותר טבעי. והרב קוק... כאן באיגרת, מעריך בדברים, וכאן כל הוא אומר, אלו ואלו יש כלל בחיים. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. דרך אחת, דרך שרבנו מחיי. הדרך השנייה, שצריך להבין אותה, זה בעצם ספר הכוזרי. אומר כאן, נקרא את ה... במקום מספר 3, בסוף העמודה האמצעית למעלה, בשורות האחרונות. שדעת גדולי החוקרים האלוהים. מעניין. יש חוקרים ויש חוקרים. יש חוקרים אלוקיים ויש חוקרים יותר אנושיים. זה ביטויים מאוד מיוחדים של הרב קוק. כרב סעדיה גאון, הרס"ג, הרמב״ם, וחובות הלבבות וסיעתם, הם הלכו בדרך המחקר, שיסוד מצוות האמונה היא בעצמה מצוות הידיעה והתעמקות החקירה הישרה. כמו שלומדים תוספות, כן, כמו שלומדים גמרא, ככה צריך ללמוד אמונה. להוכיח מפה ומשם ולהבין, זה אמונה. ובדעתם אחזו כמה מגדולי חכמי הקבלה מעמיקים על פי דרכם, מעניין שגם יש דרך קבלית כזו. אומר כאן הרב, ודעת גדולי חכמי הרגש, מעניין. הרב כאן אומר, זה דעה אחת, אבל יש כיוון אחר. וגם הרב כאן נותן הגדרה לשיטה הראשונה, קודם כל, ביטוי מאוד מיוחד, גדולי חכמי הרגש. חכם אני מבין מה זה. מה זה, מה זה חכם רגשי? מה זה הביטוי הזה? זה כבר ביטוי. הבנתי, לא הבנתי. מה, תרגש? תפעל, רוקד, מנגן? זה ביטוי מיוחד מאוד. חכמי הרגש. וצריך להבין, אז מה עושים? מה השיעור הזה עושה? אומרת, אם אמונה היא לא הבנה, אז מה זה? זה באמת פלא. מה? אם אני לא מבין את זה, אז מה? אני יושב בשיעור ורוקד? מה המסלול השני אם לא שכל? אז אומר כאן הרב, כאן קודם כל נראה איך הרב מגדיר את זה, ובעצם כל הספר הזה זה כיוון אמוני אחר לגמרי ממה שאנחנו, בעצם מהכיוון של החובות הלבבות. אומר כאן הרב, נקרא את הדברים בפנים, שבראשם מי עמוד ההוראה של מהי אמונה? עומד רבי יהודה הלוי, בעל מחבר ספר הכוזרי, ובעקבותיו אחזו בעל העקדה אריץ אברבנאל, האב וגם הבן ריליון אברבנאל, והרבה מגדולי המקובלים, נבוני לחש. תראו איזה ביטויים, בדיוק, נבוני לחש. כלומר, יש תבונה ויש תמונה. לחש זה פנימי יותר, זה שקט יותר, זה חשבון אחר, זה שפה אחרת. לאט את נבין את השפה. קודם כל תראו את הכותרות של הרב. יש נבון ויש נבון לחש. יש הבנה חיצונית ויש הבנה בלב. גם זה הבנה. הרב לא מדבר על בוא נאמר, הקבוצה השנייה, זה לא מבינים. אלא הבנה שבאה ממקום יותר פנימי. במשך נבין מה זה פנימי, מה זה הביטויים האלה, כן? אבל זה באמת חשבון אחר. לא הוכחות חיצוניות, אלא ממקום של מפגש נשמתי. צריך להביא את המושגים האלה. זה להיפגש ממקום הרבה יותר פנימי בנפש, בטבע שלי, עם האמת, לא ממקום של הוכחות חיצוניות. אומר הרב, נקרא את הדברים בפנים. נבוני לחץ של רגשי הנפש הלכו בדרכם, כן? מה שאומר, בדרכו של מי העלה על נס את השיטה הזו? מי? רבי יהודה הלוי. אשר שדו נרגה. מה זה בארמית? מה זה נרגה? חץ, כן? כלומר, הם בעצם ירו חץ בשיטה של הרמב״ם. ובעצם הלכו נגד הכיוון של הרמב״ם בכל המהלך של המחקר ההגיוני. וביססו ביותר את יסודות של עומק. בוא נקרא כאן כל מילה מדויקת. קודם כל נקרא בפנים. וביססו ביותר את יסודות של עומק קדושת ההכרה השירית של רגשי הנשמה והתעלותה הפנימית. קודם כל יש לנו שפה חדשה, והרב מדבר על מצד אחד הכרה, שימו לב, קודם כל באופן כללי. הרב לא מדבר עכשיו על רגשנות וניגוני ברסלב, בסדר? ניגונים. מדבר על הכרה והבנה. אבל מעבר המקום בהכרה הזו, אומר הרב, עומק קדושת ההכרה, אבל לא סתם הכרה, יש הכרה ויש הכרה. יש הכרה סתם ויש הכרה שירית. מה פירוש הכרה שירית? אז אצל הרב קוק, כשהרב אומר שירי, מה מיוחד בשיר? מה זה שיר? מה הבדל בין שיר לסתם סיפור, לסתם ספר? מה מאפיין שיר? יותר לעומק, הרמוניה. אתם יודעים מה זה הרמוניה? כמונה שיש מבנה, נכון? הרי שיר זה לא סתם ספר או מילים ככה בלי סדר, אלא שהוא מבנה מסוים. וזה הרמוני, זה כאילו נשמע לאוזן, זה כאילו נקלט במוח במקום הרמוני. מה זה הרמוני? כמונה שיש כאן התאמה. כלומר, יש מציאות כזאת שאתה יכול להבין, זה אמת. מתמטיקה, אתה לא צריך שיר, מתמטיקה זה לא שיר, כן, ידיעות. אחד ואחד שווה שתיים. אבל יכול להיות שזה אמת שאני לא אוהב אותה. לא מתאימה לי. פשוט זה אמת, זה עובדה. יש מה שנקרא לדעת עובדות חיצוניות, זה האמת, ככה וככה וככה וככה. אבל עדיין אני לא מזדהה עם זה, זה לא אני, זה פשוט אמת. אבל יש תורה שאתה פשוט מרגיש שזה מתאים לך. מתאים. מה זה מתאים? הכוונה שאתה, יש כאן הזדהות פנימית עם הדבר הזה. אני מרגיש חלק מזה, ואפשר לקריא את זה בשפה של הרב קוק, מדבר לפעמים על הרמוניה, שזה מתאים, שזה מכיל, שזה הכל. אני חלק מזה. זה שיר. כן? הרב קוק היה גם, חוץ מי שהיה תלמיד חכם עצום, מה הוא היה גם? שורר. השירה זה המקום הטבעי הזה. זה נביאה פנימית שמכילה את כל המציאות. כאילו, זה התאמה. כן? יש איזה הרמוניה, נגיד, תמונה יפה, זה תמונה הרמונית, או מוזיקה של הרמוניה. כן? התאמה בין הרבה פרטים. כן? לא רק שזה אמת. מוזיקה זה לא אמת. מוזיקה היא הרמוניה. משהו כאן נקלט באוזן. אתם יודעים שכישרון המוזיקה הוא משהו מאוד פנימי נשמתי. כשאדם יש לו כישרון להבין במוזיקה, זה משהו מאוד מאוד פנימי בנפש. כן? אז כאן הרב מדבר בסוגיה של אמונה, ולוקח אותנו באמת לשפה חדשה, לחשיבה אחרת לגמרי, שאנחנו בעזרת השם נבין איפה זה כתוב בספר הכוזרי, או מעט נראה שלכאורה הרב קוק לא צודק. כי ספר הכוזרי היא ספר של הוכחות, ויכוחים, נכון? אבל השאלה איך ללמוד את הספר הזה. הרב קוק מפורש, הכריע אחרי הדרך, אם תלמד נכון ספר הכוזרי, תשמע כאן שיר. מה זה תשמע כאן שיר? אז צריך להבין את זה. בעצם, הרי כל אינפורמציה אפשר ללמוד בצורה שאתה יודע מה כתוב, מה אפשר כאן לשיר, מה צריך להתרגש כאן, מה. התשובה היא לא. אומר הרב קוק, דע לך, שכשהכוזרי מדבר על מושגי האמונה, הוא מדבר על להיפגש עם הנשמה שלך. להיפגש, לא להוכיח, לא צריך להוכיח. אדם לא צריך ללך לעצמו שהוא חי. דוגמה, מה צריך? מה? תוכיח שאתה חי. אז מה התשובה? מה? לא צריך להוכיח. לא? יש דברים שכבר לא צריך להוכיח אותם. הדברים הכי פנימיים, הזהות הפנימית, לא צריך להוכיח אותם. זה חיות פנימית. כן? ובאמת, הכוזרי הוא ספר של מפגש עם הנשמה. מפגש עם התורה, מפגש עם הקדוש ברוך הוא. יש הבדל גדול בין הוכחות למפגש. הוכחה זה כאילו משהו רצוני, תראה, 1 ו-1 ו-2, תסתדר עם זה. להיפגש זה שאתה, כן, יהודי, ובאמת הספר הזה הוא נועד לעם ישראל, כן? כל ישראל וכל יהודי ויהודי, שהוא נפגש עם האמת, העוצמה הזאת שנמצאת בתורה, והוא מרגיש אותה בתוכו. הוא מרגיש את הרוממות הזו. ולכן הייתי אומר, כל ספר הכוזרי הוא איך להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. איך להיפגש נכון עם היהדות. זה לא ספר הוכחות. ובמשך הזמן אני הוכיח לכם שכאן מה שנראה הוכחה הוא לא הוכחה. ואני, יש לי אתגר להראות לכם שהוכחות כאן הם רק להראות שזה, זאת אומרת, ברור שיש כאן דו שיח בין המלך, אתם זוכרים, עוד מעט נדבר על הספר, נכון? במי למי? יש את המלך והחבר וכו'. אבל החבר לא מוכיח למלך. הוא מראה לו, הוא פותח לו את העיניים. יש הבדל גדול בין לפתוח את העיניים לבין להוכיח. כן? לכן בוא נראה את איך הרב קוק מסתכל על כל ספר הכוזרי. הוא אומר, בסיסו, אני קורא את המשפטים האלה כי הם העיקר בעצם התבוננות בספר, ובסיסו ביותר את יסודות של עומק קדושת ההכרה השירית. זה קדושה. למה זה קדושה? מה זה קשור לקדושה? מבין או לא מבין ספר, מה קדוש? קודש, זה מפגש עם קודש, הכוונה, יש לי כאן משהו נשמתי, משהו אלוקי, שמופיע בתוך המציאות, בתוך הספר הזה. אתה נפגש עם הקדוש ברוך הוא. כן? של רגשי הנשמה. מעניין. אתה, זה ספר מיוחד. אתה קורא, אבל אתה מרגיש את הספר בפנים. בעזרת השם, זה אתגר גדול ללמוד ככה. כן? ככה הרב קוק אומר, מי שלומד נכון את הספר, הוא קורא את האותיות וחש את הנשמה שלו. כן? של רגשי הנשמה והתעלותה הפנימית, לא פחות ולא יותר, אומר הרב, זה השיטה. ואומר הרב, וצריך להעמיק בזה. אומר, מה זה להאמין? זה להיפגש עם האמת הפנימית שאדם כבר נמצא בה. כבר בעצם, בפנים יש לי נשמה אלוקית, יש לי את האלוקי שבי, וככל שאני יותר חשוף ויותר נפגש בצורה נכונה, צריך הדרכה לזה. כן? נכון שיש לי נשמה אלוקית, אם אני לא אקבל את ההדרכה איך להיפגש עם זה, אז יש קליפות, שמעתם על קליפות. אנחנו די חוקים הנשמה שלנו. יש הרבה הרבה קליפות, נכון? וצריכים להסיר אותם, צריכים לדעת איך להתבונן בדברים, צריכים הרבה פרופורציות, צריכים סדר בדברים, צריך הרבה 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 מהלכים. אבל העיקר זה הסרת הקליפות. בסופו של דבר, אנחנו, מה שאמרנו, נפגשים עם הנשמה שלנו. זה בעצם שיטה האמונית של רבי יהודה הלוי. זה מה שבעצם אומר כאן הרב. אומר הרב, מכריע. קודם כל הוא אומר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כלומר, שיטת האמונה של רבנו בחיי, בכל הלבבות, הרב קוק בכל האיגרת כאן אומר, אל תתנגד לה, גם היא דרך. אבל יש דור ויש דור. אומר הרב קוק משפט מאוד מעניין, הוא מכריע שבדורות שלנו, כלומר בדורות של גאולה, מתקופת הגר"א ואילך, הדרך הנכונה לבנות אמונה זה הדרכו של הכוזרי, ולא של רס"ג. למה? כי ברוך השם, גאולה זה גם גדלות של נשמה. מה זה גאולה? גאולה זה לא רק משהו טכני, כן? נשמות גדולות זה משהו אחר, הקדוש ברוך הוא משנה את העולם, אתם יודעים, זה גאולה בעצם. התוצאה של זה שיש ארץ ישראל ושיש בית מקדש, אבל זה שינוי פנימי בכל ההשגחה, זה מציאות אחרת. העולם נגאל, העולם משתכלל, נכון? ועם כל זה, ויחד עם זה, אומר הרב, בעצם הנשמות אחרי, יש לנו, הקדוש ברוך הוא שתל בדורות האחרונים, נשמות אחרות לגמרי מהדורות הקודמים. ומה המשמעות? מאוד פשוט. לפני 2000 שנה, אדם אומרים לו, מצד הנשמה של האדם, האופי של הבני אדם, אומרים לו, שמע, זה האמת, אז מה הוא עושה? זה האמת, אין ברירה, זו האמת, אז מה הוא יעשה? לפני 200 שנה, 300, לפני הגר"א. אז יש דורות שאדם אומר, טוב, אם זה האמת, טוב, אני אעשה, מה אני אעשה? זה האמת. כן. אומר הרב, וכמה מקומות, זה שווה שיעור שלם, בדורות שלנו, אם האמת, אם אני לא מרגיש שאני מזדהה עם האמת, נשמה גדולה שהיא מאוד מאמינה בעצמה, ברוך השם, נשמות שיש בהן עוצמה וגודל ופוטנציאל לתורה גדולה, כל עוד אני מרגיש שזה חיצוני לי, אני זורק את זה. זורק, בסדר, זה אמת. איך אומרים? אני יודע שישאלו בן אדם, אני יודע, אתה יודע שהאמת זה בית מדרש. ויגיד, אני לא נכנס לבית מדרש. למה אני לא נכנס לבית מדרש? כי אני לא מרגיש שזה אני. אה, אבל זה אמת. בסדר, אני יש לי אומץ. זה דורות של, הדבר שלנו, אנשים מאוד אמיצים. אומרים לך, תשמע, אתה קבל גיהנום. חסמתי. אכפת לי. לא אכפת לי. אמיצים. הרבה אנשים כן יש להם מסורת. הם יודעים מה זה תורה, נכון, בתים מסורתיים. אבל הם, הנשמה כל כך גדולה, שהיא לא, אדם לא ייכנס לעול תורה ועול מצוות ועול אמונה, אלא אם כן הוא ירגיש שזה הוא, שזה קשור אליו, שיש לו הזדהות פנימית עם הדבר הזה. ולכן אומר הרב בכמה מקומות, תדע לך, דרך אמונה תבוא רק בסגנון כזה, ולא בהפחדות, ולא בהוכחות ולא בהפחדות. כלומר, וזה דרך הרבה יותר ארוכה, וגם דרך פחות בטוחה. כי בהוכחות, טוב, בהפחדות, אם תפחיד יותר חזק, אז הוא יצליח אולי, נכון? או... אם תוכיח הוכחות, אין ברירה, תשמע, יביא בן אדם, אתם מכירים את זה, שמביא בן אדם שנפטר כמעט, אתם מכירים את זה? נפטר כמעט, ואז הוא היה בעולם הבא, אומרים לו, תשמע, הנה, הוא יספר לכם, יש עולם הבא. אבל, אמר הרב בדור שלנו, זה לא מתאים. אנשים יש להם אומץ. אז מה אם יש עולם הבא? אני יש לי את החיים שלי, אני לא אכניע את האמת, את החיים שלי, בשביל דברים חיצוניים. אמר הרב, דרך האמונה, שבעצם זה ספר הכוזרי, הוא סבלנות, מפגש איתי ומסודר עם האמת הזו, ועד שאדם קולט, זה מתאים, זה האמת הזאת, אני חי אותה, אני מרגיש שהיא מגדלת אותי, אני מרגיש שכן, שזו האמת הפנימית שלי. זה ספר הכוזרי. וביחד עם זה, צריך לדעת עוד נקודה מאוד מאוד חשובה בספר הזה, שזה סוגיה שבעצם הכוזרי מדגיש מההתחלה עד הסוף, זה סוגיה של עם ישראל. כי אמונה זה לא חייב להיות קשור למושג של עם ישראל. מה זה להאמין? להאמין שיש בורא עולם, נכון? באופן כללי, הדברים הכי בסיסיים באמונה, זה שכר ועונש, כן? או כל הסוגיות של צריך לקיים מצוות, אבל הסוגיה הזאת של עם ישראל, עם סגולה, וארץ ישראל, זה דבר, זה עוד פרט. זה כמו שיש מצווה להניח תפילין, נכון? יש גם מצווה להעלות ארץ ישראל, נכון? זה פרט. אז הכוזרי לא צריך עכשיו לפרט את כל המצוות, אבל תשימו לב, ספר הכוזרי, אחת הסוגיות הכי חשובות שם זה עם ישראל וארץ ישראל. אבל זאת הנקודה בדיוק, למה? כי הגודל והנשמה מופיעה דרך שני היסודות האלו. מכיוון שכל שיטת בניין האמונה זה להיפגש עם, מפגש עם הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא? דרך שני צינורות. זה צינור אחד בעצם, עם ישראל. דרך העם הזה, הגדול והקדוש, רק דרכו אפשר להיפגש עם האמת האלוקית. כן. דבר מעניין, שבשונה ממה, מהספר, ספר חורות הלבבות, ששם כל סוגיות האמונה לא מזכיר, אפילו פעם אחת הסוגיה של סגולת ישראל. לא מזכיר. אמונה, כל החשבון של שכר ועונש ובריאת העולם, עם ישראל זה עוד נתון, לא קשור דווקא לאמונה. ותראה את הדברים, איך שהרב צבי יהודה, מקור מספר, מקור מספר 5, מקור מספר 4 זה דבר שאנחנו נדבר אליו הרבה פעמים, מה זה אמונה? תשמרו את הדפים, אם תהיו בקביעות, כן? וכאן הרב צבי יהודה גם מסביר את הדבר המיוחד בספר הכוזרי. אז אומר הרב, ישראל לב האומות, מרכז החיוניות של האורגניזם ההוויה. מרכז העולם, אנחנו נדבר על זה באריכות, משך השנה. אומר הרב, המיוחד בכוזרי כולו ישראל. כלומר, כל הכוזרי בעצם מדגיש את כל הנושא הזה של המפגש שלי עם הקדוש ברוך הוא, חייב לי לעבור דרך המפגש שלי, דרך המושג שנקרא עם ישראל. אני לא כאדם בודד מאמין לקדוש, מפגש עם הקדוש ברוך הוא. לא. כאדם בודד, אני לא יכול להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. צורה הכי חן. אני לא יכול להיפגש עם הקדוש ברוך הוא כאדם בודד. וזה דבר מפורש מכוזרי, ודרך אגב, זה נקודה מחודשת של הכוזרי. להאמין באלוקי ישראל. להאמין זה להאמין בעם ישראל. ואי אפשר להפריד בין הדברים. אתה לא יכול להגיד טוב, אני מאמין, בעם ישראל יש לי קושיות עליו. לא, לא, זה אותו דבר, זה אותו מושג. כן. הקצנת. דרך אגב, כוזרי, והמשך, ידבר על זה בעריכות, על סוגיית ההתבודדות, זה יהיה שיעור שלם על זה. הוא הולך נגד ההתבודדות, באמת, בעריכות, בתקיפות מפורש, הוא הולך נגד ההתבודדות, במאמר שני, זאת אומרת, אנחנו קצת נעשה דילוגים, אבל נדבר על זה, סוף מאמר ראשון, נדבר על זה. כי כל המפגש שלי עם הקדוש ברוך הוא, היא דרך המציאות האלוקית שנקראת עם ישראל. כי אם אמונה זה ידיעה, אז לא צריך, אני יודע שיש בורא עולם קיים. אבל אם אמונה זה מפגש מציאותי, המפגש המציאותי שלי עם ההוויה האלוקית, זה דרך העם הזה. אנחנו צריכים להבין את זה בעריכות, זה רק הקדמה להקדמה להקדמה, כן? זה דברים מפורשים בספר, אנחנו נסביר את זה. בכל מקרה, כאן הרד סביודה ככה עוד פעם מדגיש את הסוגיה הזאת, שבשונה משאר הספרים, כן? בוא נאמר, לפחות חובות הלבבות, וגם הרמב״ם פחות מדגיש, הרמב״ם במורה נבוכים, גם פחות מדגיש את הסוגיה של עם ישראל. אבל באמת, כוזרי אומר, דע לך, אם אתה רוצה להאמין, כלומר, להתחבר לקודש, אתה צריך ללמוד לעומק את הסוגיה הזאת של מה התפקיד של עם ישראל ומה המשמעות של עם ישראל וכו' וכו'. בלי זה אתה לא יכול להיפגש. אתה יכול לדעת שקדוש ברוך הוא קיים. מפגש חי זה אתה, כשאתה חלק מי. דיברנו בעצם אמונה, במקום להגיד אמונה, אני חלק מי אלוקים. ואני לא חלק מי אלוקים אם אני לא חלק מעם ישראל. כי כדור אדם פרטי יש לו יצרים, איך אתה יכול להיות חלק מאלוקים? הרי אתה דוגרי, אתה חוטא ואתה יש לך חולשות, אז מה אתה? איך אתה יכול להגיד לעצמך אתה שאתה חלק מי הדבר הגדול הזה? אבל כיוון שזה לא, שזה בעצם אני חלק מהאומה הקדושה הזאת, הנצחית הזאת, האלוקית הזאת. ובעצם אנחנו, זה אני מקדים את המאוחר, והתודעה הזאת היא יסוד הרגשת הגדלות והאמונה שלנו. מתוך כך אפשר לגשת למפגש עם הקדוש ברוך הוא. כשאני חלק מהעם השלם הזה והצדיק הזה, שאני באופן פרטי, לצערי לא לגמרי צדיק, כן? בתוך המציאות הזאת, שאני נפגש עם העם הזה, מתוך כך, אני נפגש עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שבעצם דברים מפורשים, אנחנו נראה את הדברים בתוך הספר. בוא נראה את מה שאומר הרב צבי יהודה. בניגוד לחובות הלבבות, שכמעט לא נזכר בו ישראל בערכו כאומה, אז אומר הרב, הניגוד לכוזרי אינו הרמב״ם. זאת אומרת, הוא אומר הרמב״ם זה לא עד כדי כך שונה מהכוזרי, אבל מפורש, לחובות הלבבות, ככה הרד סיודה מאיר, שזה בדיוק מה שהרב, שם שהגון מבין למקור מספר אחד, ככה לא מקבל את חובות הלבבות. הוא אומר, אמונה זה מפגש, אמונה זה דרך עם ישראל, דרכו של הכוזרי. יש גם הבדלי סגנון ביניהם, לעומת חובות הלבבות, שגישתו בשער האיחוד היא פילוסופית, אומר הרד סיודה, מקור מספר 5, גישה של ראיות והוכחות, יש עולם, ממילא יש גם מחדש עולם, מן הבריאה אל הבורא, כלומר, מה כוונה מן הבריאה אל הבורא? אתה נפגש, ואז אתה מוכיח, אתה רואה בורא, אתה רואה אבן, היא בראת האבן, נכון? אז אומר הרב, וגישת הכוזרי היא מן הבורא אל הבריאה. מעניין, מה הפירוש? איך יכול להיות? מי אמר שיש בורא? בוא נראה, מן הבורא אל הבריאה, מה הפירוש מן הבורא אל הבריאה? הכוונה כזו, שזה לא בא ממקום שאתה רואה משהו, אתה רואה אבן, ואתה אומר, טוב, מי בראת האבן? בורא עולם. זה כפוך, מהתורה למציאות. כלומר, זה לא שאתה מוכיח, הספר הזה לא ספר של הוכחות, עוד פעם. אם אתה יודע להיפגש עם הבורא, אז אתה יודע לעשות, אתה יודע מה, איך להתנהג בבריאה. אבל זה מפגש עם הבורא, זה ספר של מפגש, עוד פעם. אז אם אתה מתרומם לבורא, ואם אתה מתרומם לקדושה, מתוך כך אתה יודע מה לעשות בבריאה. זה מה שאומר כאן הרציוד המש מגדיר לנו. מאיפה? מן הבורא אל הבריאה, מתוך סגולת ישראל. למה זה קשור לסגולת ישראל? עוד פעם אמרנו, הגודל שלנו והקדושה שלנו רק כאשר אנחנו חלק מעם ישראל. בלי זה אנחנו כלום. הרי אנחנו יודעים, אנחנו יצורי אנוש. 120 והכל נגמר, נכון? אז אומר הרב, החילוק הזה הוא יסודי מאוד. מה שמייחד ישראל הוא קודש קודשים. וכן אורות, כולו ספציפי, נדבר על ספר אורות גם, שזה בעצם מתוך הכוזרי, אנחנו נראה שהרבה הרבה דברים מחוברים לדרכו של הרב קוק. זה מלאך אחד. וכן הרב אבא זל, מעט שהתחיל קביעות שם בישיבה, איזה ישיבה? מרכז הרב, נכון? כמה לפני? מה? הרב קוק. הרב צבי יהודה כאן, הרב צבי יהודה קוק, הוא בעצם אומר, שכשהרב קוק הקים את ישיבת מרכז הרב לפני 90 שנה, כמה? 80 שנה? התחיל בקביעות לימוד כוזרי. זה לא הולך אחרת. כי כשזה הולך אחרת, זה מתחיל לבלבלים, אז מה זה אמונה, הוכחות וזה... כיוון, זה הספר הכוזרי. אז עכשיו בוא נתחיל, נפתח את הספר. ככה נתחיל, ובתמיעות, ונעשה, וצריך כאן להתמיד כאן. קודם כל, המסקנה שלנו, שזה מאוד חשוב ללמוד את הספר. אנחנו, באופן כללי, גם חוץ מזה, אנחנו מבינים את הכיוון הכללי, מחפשים כאן יותר מפגש אלוקי, מפגש עם, עם התורה, מפגש עם האמונה, פחות הוכחות. טוב, אז הוא נקרא את הפתיחה. נקרא את הדברים בפנים ונסביר. שאול שאלו לי לטענות ולתשובות אשר איתי נגד טענותיהם של החולקים על דתנו. מבין הנמשכים אחר הפילוסופיה ומבין מאמיני דתות אחרות ומבין המינים מבני ישראל. ואז נקודה. כלומר, מעניין, קודם כל הוא אומר, אני, אין לי הוכחות, אני לא צריך אישית שלוכיח, שיוכיחו לי שהקדוש ברוך הוא קיים, או דברים כאלה. כאילו, באו בעצם מדבר על חולשה. בעצם מעניין, באו אנשים, בדור שלו, ובעצם אמרו, תשמע, באים גויים, באים נוצרים, באים מוסלמים, ואומרים, ויש להם טענות נגד היהדות. מה פה? כשאני מדבר על טענות, מתברר בהמשך שהטענה העיקרית היא לא שזה לא הגיוני שהיהדות אומרת אמת. הטענה העיקרית, והיא, ותזכרו את מה שאני כרגע אומר, זה לא טענה כזו, אלא טענה, יהדות היא מתה. פשוט, יהדות לא מוצלחת. בהמשך נראה את הדבר הזה. הטענה העיקרית, הנה, יש הוכחה הכי ודאית שזה דבר הכי לא נכון להיות יהודי, לקיים מצוות, אלא העיקר, הגיון הוא לעזוב את היהדות. למה? הרי באותה תקופה היהדות הייתה בגלות. עם ישראל היה בגלות, והיהודים היו נרדפים. זה היה אותה תקופה הכי שפלה של עם ישראל, תקופת מסעי הצלב. בהמשך נראית, הדת הזאת היא הדת הרדופה והשפלה, וההוכחה הכי פשוטה שהיהדות היא שקר, כי אם הולדה האמת, בורא עולם היה עוזר לנו. במילים אחרות, הטענות, כיוון שהאדם אוהב את עצמו. כן, הוא חי, הוא אוהב את החיים. אז בעצם, הייתי אומר דבר כזה, מה שבעצם גורם לאדם לברוח מהיהדות, כי היהדות היא נגד החיים. היהודי, אין לו עם, אין לו מדינה, הוא מסכן, הוא רודפים אחריו, והם רק מיסים, וזה... היהודים לא עזבו את היהדות בגלל שמישהו בא והוכיח להם שלא היה מתן תורה. אגב, מה שמעניין הוא שרוב הדתות מאמינות במתן תורה או לא. תן דוגמה, אתם יודעים את ההמשך. כן, אסלאם, כן, נצרות, כן. אלא בעצם, עיקר ממשיך נראה את הדבר הזה, שבעצם יש כאן נקודה פנימית מאוד... שמאוד מאוד מאוד החלישה את כל את היהדות בתקופתו, ודרך אגב עד היום. זה בעצם היחס נפשי ביני לבין היהדות. זה לא שכלי אפילו, זה יותר נפשי. כי באופן נפשי אני אוהב את עצמי, אני עם עצמי, אני משלים את עצמי, אני כן. וכאשר אני נפגש עם כל מיני, עם דת כזו, שהיא בעצם מנגדת את החיים, אז יש שני אפשרויות לעשות. נו, מה אני אגיב כאשר אני רואה דת שהיא נגד החיים? מה? שני אפשרויות שליליות מאוד, בוא נראה. שני אפשרויות, שדעתי מאוד, לא יודע מה יותר שלילי. או לעזוב את החיים, או להיות נזיר כזה, לשבת, להיות יהודי כזה, שיושב בגמורה, להיות מסכן, ככה, איך אומרים, יהודי של שטיבל, יושב כזה מסכן, או לעזוב את החיים, נגיד בצורה פשוטה, או לעזוב את היהדות. אין אפשרות אחרת. כי באמת היהדות היא בעצם היא מנגדת את החיים. בורא עולם נטש אותנו, פעמים אחרות. ולאורך כל ההקדמה נראה את הדבר הזה, שבאים לקוז, נראה שיש כאן מפגש עם האסלאם, עם הפילוסופיה, עם הנצרות. אבל היהדות היא לא בעניין, היא לא הגיוני שהיהדות היא אמת. לא הגיוני, לא מבחינה לוגית. אלא זה דבר שצריך לברוח ממנו. מה לי ולדבר המסכן הזה? כן? איך אני יודע, איך אני יודע שכאילו שכן זה לא טענות של אמת מול אמת? כי כאשר יש שיטה אחת, ואם 20 שיטות שונות והפוכות, והם הולכים נגד שיטה אחת, כן? יש יהדות, ובאים פילוסופים נגד היהדות, ובאים האסלאם נגד היהדות, ובאים הנצרות נגד היהדות. אז זה ברור שזה לא הוכחה מול הוכחה. כי מה אתה בנגד היהדות? תתווכחו ביניכם, כמו שאומרים, כן? המחנה המשותף שכל הטענות נגד היהודים, פשוט מאוד. המחנה השותף, היהדות זה אאוט, זה ישן, זה עתיק, זה מת. בהמשך נראה את ונגיד עוד יסוד, רבי יהודה הלוי מחיה את היהדות. אומר, כל ההסתכלות הזאת כיהדות, כמקום מת, כמקום לא נכון, זה הסתכלות שטחית. אבל זה נקודת מוצא של הספר. ואז, נתחיל את הפתיחה. אומר, שאול, שאלו לי טענות ולתשובות אשר איתי. נגד הנותיהם של החוקים הדתנו מבין הנמשכים אחר, נמשכים אחר הפילוסופיה. מה ברור שהמילה נמשכים? מה מזכיר המילה נמשכים? זה חוכחות או משהו רגשי? מה ברור שהמילה נמשך בעברית שלנו? זה רגשי, כן. נמשכים, פילוסופיה נשמע יותר מפנק, משהו יותר. ומבין מאמיני דתות אחרות, ומבין המינים מבני ישראל, זה יהודים לא עלינו. ואז הוא מספר סיפור. נזכרתי מה ששמעתי לפני זמן בה. הוא בעצם, כל הספר הזה, בנוי הסיפור. האם הוא היה או לא היה? אני לא יודע. אבל סיפור שבעצם 300 שנה לפני, זאת אומרת 900 שנה מהיום, סיפור שהיה של מלך, בהמשך נראה, של מלך שהוא היה גוי והתגייר. היה או לא היה הסיפור הזה? לא משנה. זאת אומרת, אפילו אם הוא לא היה, יותר טוב. כלומר, זה לא בנוי השאלה אם היה הספר הזה, הסיפור הזה או לא. יכול להיות שאת כל הסיפור הזה הוא בנה כדי, זה סיפור שמחנך. כל פרט ופרט בסיפור, האם היה בדיוק ככה או לא היה, קשה להאמין שרבי יהודה הלוי, היה לו הקלטות 300 שנה לפני, לפני חייו. כלומר, הוא חי לפני 500 שנה ו-300 שנה לפני כן. אלא מה? הסיפור הזה הוא סיפור מפתח לכל בניין האמונה. אז בואו נראה את הדברים בפנים. ונזכרתי מה ששמעתי לפני זמן זמן. טענות שטען החבר לפני כ-400 שנה. זאת אומרת, 400 שנה לפני. בסביבות כמעט 1,000 שנה מהיום. הסיפור הזה היה. טען שטען החבר לפני, כפי כ-400 שנה, בפני מלך הכוזרים. טענות אשר על פיהם קיבל מלך, המלך את דת היהודים, כמו שהדבר מפורסם, וכמו שהוזכר בספרי דברי עמים. שני נקודות מאוד מעניינות. מה זה נותן לסיפור הזה שיש מלך שהתגייר? דרך אגב, זה כבר פותר באופן, הייתי אומר, הספר כבר נגמר כאן לכאורה. אם יש מלך שלא חסר לו כלום, ויש חומר, זה, הוא, לא רק שהוא לא ברח מהיהדות, מה הוא עשה? והוא לא הפסיק להיות מלך, תראו, תראו. כבר כאילו בהתחלת ההקדמה, הוא כבר בעצם, מבחינה נפשית, הוא כבר עונה. מלך שבא הוא בחר, מלך שהוא חי, נכון? שיש לו כסף, ואין לו מצוקות, ואין לו נפילות, נכון? ומה עשה? בחר ביהדות. כן. אז מי שרוצה לחיות, יהיה יהודי. יהדות היא לא גורל, הגזרה טוב, מה אני אעשה? אני יהודי, צריך להניח תפילין, מה אני אעשה? יהודים מניחים תפילין. אבל כאן לא מדובר באדם שהיה יהודי. מלך, גוי, שעשה בירורים, והתברר לו שלחיות נכון, זה להיות יהודי. וצריך להבין את זה, להבין איך זה קרה. וזה נס, לא מובן איך זה קורה דבר כזה. שבגלות, איך אומרים, בחשכת הגלות, שהיה כל הרדיפות, מדובר לא באיזה נזיר. אם היה סיפור של נזיר שהחליט להיות יהודי, זה יותר מובן, למה? כי מה זה נזיר? גם ככה הוא רוחני, רחפן, זה ככה. שימו לב, זה כולה מאוד עמוקה. בתוך החיים, מלך. דרך אגב, הרבה, אני, אולי בשיעור הבא אנחנו נדבר על זה, כי עכשיו אני רוצה לעצור. יש הרבה מאפיינים למלך. מלך הוא אדם כללי, הוא אדם מעשי, הוא מחובר לחיים, הוא בתוך החיים, נכון? והוא, מתוך היותו מלך, התקרב ליהדות. אבל זה דבר הרבה יותר עמוק לגבי השאלה מה זה יהדות ומה אמונה, כי בהמשך נדבר שאמונה זה חיים. זה, במשך הזמן נדבר על הסוגיה הזאת. זה לא סתם שהמלך כאן הוא הדמות. נעצור כאן, בעזרת השם, נמשיך. מחר, ברבע ל... כן, אותה שעה, רבע חמש. ערב טוב.